אנחנו מתחילים בשעה טובה נושא שהוא מאוד גם חשוב, גם מעניין וגם מעשי, פרקטי מאוד בהלכות שבת, בהלכות בישול בשבת, וזה דין בישול אחר בישול. עד היום כל מה שדיברנו היה על דברים לא מבושלים. דיברנו על תה מסקית, על דברים לא מבושלים, על תבלינים לא מבושלים. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על דברים מבושלים. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי הרבה מאוד מהאוכל שאנחנו רוצים לחמם בשבת או להכין, עבר כבר בישול. אם אנחנו מחממים, בטח אם זה עוף או שניצל או דברים כאלה, או נס קפה, או שוקולית, או סוכר, כל הדברים האלה מבושלים. וגם יש דברים אחרים מבושלים, כמו מרק. אבל צריך לברר מה נקרא מבושל. האם אפשר לסמוך על דברים יבשים, נוזליים? מה קורה כשדברים מעורבבים ביחד? דברים עם רוטב וכל הדברים האלה, ואנחנו בשיעורים הקרובים נעסוק בדברים האלה. המשנה בשבת קמ"ה עמוד ב' אומרת, כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין מערב שבת מדיחין אותו בחמין בשבת, חוץ מן המליח הישן וקוליאס האיספנין שהדחתן, זוהי גמר מלאכתן. מבואר כאן מהמשנה, כל שבא בחמין, כלומר כל דבר שהתבשל לפני שבת, שורין אותו בחמין בשבת, מותר לבשל אותו, לחמם אותו בשבת. כלומר שאין בישול אחר בישול, אין איסור של בישול בדבר שכבר מבושל. עכשיו כאן רק צריך להעיר, יש שני עניינים נפרדים, שתי שאלות נפרדות. שאלה אחת, מה נקרא מבושל? ושאלה שנייה, גם אם אנחנו אומרים שמשהו הוא מבושל, צריך לדעת איך מחממים אותו בשבת בגלל גזרות דרבנן. יש גזרות של שמא יחטא בגחלים, שנראה כמבשל. יש כל מיני גזרות דרבנן. בשולחן ערוך הדבר נמצא בשני סימנים נפרדים. ההגדרות של בישול, מה מבושל, מה לא מבושל, נמצא בסימן שין י"ח. לעומת זאת, הדינים של שמא יחטא בגחלים, של חימום האוכל בשבת עצמה, הדברים האלה נמצאים בסימן ריש נון ג' בעיקר. מי ששם לב רואה שזה הפוך מההיגיון. קודם כל היינו לומדים מה נקרא מבושל, מבושל, ואחרי זה היינו לומדים על גזרות דרבנן. אבל בשולחן ערוך קודם כל זה גזרות דרבנן וריש נון ג', ורק הרבה הרבה אחרי בשין י"ח מגיעים לדין בישול. והסיבה היא שהשולחן ערוך מסודר בדרך כלל לפי סדר היום, וגם בשבת הוא מסודר לפי סדר היום. אז יש כניסת שבת, שזה ריש נון ג', שאנשים לפני שבת שמים דברים, שאז זה לא בעיה של בישול, זה רק בעיה של גזרות דרבנן, ולכן ריש נון ג' נמצא בהתחלה. וכשמדובר, מגיעים לתוך השבת, אז השולחן ערוך אומר, טוב, עכשיו אני אלמד אותך את העקרונות של בישול, למרות שאת העקרונות של דרבנן הוא כבר לימד הרבה קודם. בכל אופן, מבחינתנו צריך לזכור, כדי לחמם אוכל בשבת צריך להתגבר על בעיית בישול, על סימן שין י"ח, ואחר כך להתגבר על בעיית שמא יחטא בגחלים, על בעיית נראה כמבשל, או שמא יחטא בגחלים, על הגזרות דרבנן בסימן ריש נון ג'. לפי מה שלמדנו עכשיו, אין איסור בישול בדבר שיתבשל. זאת אומרת שבטוח אפשר לקחת דבר שיתבשל פעם ולשים בכלי ראשון כשהוא לא על האש, ואם זה על האש עצמה צריך לדון בגזרות דרבנן, אז אם מותר על פלטה או על סיר הפוך. כמובן שפלטה או סיר הפוך, או 10 סירים הפוכים לא יעזרו, אם מדובר על דבר לא מבושל. קודם כל צריך שיהיה מבושל, ואז אפשר להתגבר בדרכים אחרות על בעת נראה כבשל. אלא אם כן זה דבר שלעולם לא יכול להגיע לידי בישול, אבל זה מקרה אחר. אז ראינו כאן כלל, אין בישול אחר בישול, הכל פשוט. אבל דברי רש"י במסכת שבת, בדף למדלד, גרמו למבוכה, לקושי בדברי ראשונים, והביאו לחומרה גדולה בענייני שבת. מראה בשבת דף למדלד מדברת על התמנה, לקחת ולחסות אוכל בכיסוי מכל הצדדים. מפני מה אמרו, אומרת הגמרא, אין תומנין בדבר שאינו מוסיף הבל מי שחשיכה. למה עשו בלילה, כשנכנסה שבת, לחסות את הקדרה אפילו בדבר שלא מוסיף חום, כמו בגד, דבר שלא מוסיף הבל. גם בדבר הזה אסור לחסות ציר, בזמנם היו צריכים לשמור על החום, לא היה להם כמו היום פלטה של שבת או דברים אחרים, אז היו מבשלים את הסירים לפני שבת, שמים את הסיר בבית ומכסים אותו, שלא יברח החום. אומרת הגמרא, כשנכנסה שבת אסור לחסות אפילו אם זה כיסוי שלא מוסיף חום, כמו סמיכה. למה? גזרה שמה ירתיח. כאן מילה. גזרה שמה ירתיח. מה זה אומר גזרה שמה ירתיח? אומר רש"י, גזרה שמה ימצא כדרתו שנצטננה, כשירצה להתמינה, וירתיחנה תחילה, ונמצא מבשל בשבת. אומר רש"י, חז"ל גזרו שאסור לחסות את הסיר בשבת, שמה הסיר יתקרר. ואז, אם הוא קר, אין טעם לחסות אותו, כי הוא קר. מה אדם יעשה לפני שהוא יחסה? יחמם אותו על האש. ואז, אם הוא יחמם אותו על האש, אומר רש"י, נמצא מבשל בשבת. אם הוא יחמם את הסיר על האש, הוא יעבור על איסור בישול. לכן חז"ל אמרו, לא מכסים סירים בשבת. כדי שלא יקרה מצב שכדי כשתבוא לחסות, תגלה שהסיר קר, ואז תחמם אותו לפני הכיסוי ותעבור על איסור בישול בשבת. כמובן שכל מי שקורא דברי רש"י האלה, מיד מבין שיש כאן קושייה, יש בעיה. הרי למדנו בדף קמ"ה שאין בישול אחר בישול. אין איסור לבשל דבר מבושל. אם אין איסור לבשל דבר מבושל, למה רש"י אומר שמי שיחמם את הקדרה בשבת יעבור על איסור בישול? איך הוא יעבור על איסור בישול? הרי מן הסתם כל הסירים התבשלו כבר לפני שבת. מדובר על קדרה מבושלת. אם מדובר על קדרה מבושלת, אז כשתחמם אותה לא תעבור על איסור בישול, היא כבר מבושלת. איך יכול להיות שתעבור על איסור בישול אם תחמם את הקדרה בשבת? אולי תעבור על איסור מבעיר, אם תבעיר את הגחלים, אבל לא על איסור בישול. למה רש"י אומר נמצא מבשל בשבת? והראש באמת מתפלא על רש"י. הראש אומר, ההסבר הפשוט הוא שאולי הוא יעבור על איסור מבעיר כשהוא יערבב את האש, את הגחלים, לא על איסור בישול. אומר הראש, כדי ליישב את רש"י, ורש"י פירש לאין גזירה שמירתיח כדירה שנצטננה. למדנו שאף שבתבשיל שנתבשל ונצטנן שייך בבישול, כיוון שיש בו משקה. ועד אמרינן, כל שבא בחמים לפני השבת, שורין אותו בחמים בשבת, היינו דבר יבש כגון תרנגולה, תרנגולתה דבי אבא. כלומר, אומר הראש ש... כדי ליישב את רש"י צריך להגיד שיש הבדל בין יבש לבין לח. כנראה שכל מה שנאמר שאין בישול אחר בישול, זה דווקא ביבש. אבל בלח, כנראה שיש בישול אחר בישול, וכנראה דבר נוזלי, לח שיצטנן, נחשב לא מבושל, ומי שיבשל אותו יעבור על איסור בישול. אלה דברי הראש. הדבר הזה הוא חידוש גדול, בדרך כלל בראשונים לא מצאנו דבר כזה. לא ברמב״ם, לא בראשונים אחרים. לא הביאו בדרך כלל את הדין הזה, ורוב הראשונים, הרמב״ם, הרמב״ן, הרשב"א, הרמ"ח, רוב הראשונים מבינים שאין, הר"ן, המגיד משנה, מבינים שאין איסור בישול גם בלח שנצטנן. לפי הרמב״ם אין בעיה לקחת מרק קר ולחמם אותו בשבת. זה לא נקרא מבושל. ראינו שהראש דייק את זה בדברי רש"י. יש אחד מרבותינו הראשונים שכתב את זה במפורש, וזה רבינו יונה. רבינו יונה כתב במפורש שיש איסור בישול בדבר נוזלי, והר"ן הביא אותו במסכת שבת כ"ב בית עמוד א' וחלק על דבריו. אומר הר"ן, ולא ידעתי, מאין לו, שהרי כל שבא בחמין, כאן בצד שמאל בדף שלכם, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת, אף על פי שהוא צונן גמור, ולא ידעתי הפרש בין מים מבושלים למבושל אחר, וצריך עיון ובדיקה. אומר הר"ן, אני לא מבין מה ההיגיון לחלק בין יבש לבין לח. יש לנו משנה מפורשת שאין בישול אחר בישול, אז כיוון שיש משנה מפורשת, צריך להגיד שאין בישול אחר בישול תמיד. מאיפה המקור לחלק בין יבש לבין לח, להגיד שיבש אין בעיה של בישול אחר בישול, ובלח יש בעיה של בישול אחר בישול. כמו שראינו, כן? אנחנו מדברים על לך שיצטנן. מה זה יצטנן? נדבר עוד. אבל מדבר על לך שיצטנן. השאלה היא מה נקרא יצטנן. הדברים האלה של רבנו יונה, כמו שאמרתי, רוב הראשונים לא הסכימו להם וחשבו שאין איסור אחר בישול בכלל, לא בלך ולא ביבש. יש קצת ראשונים, נימוקי יוסף, רבנו ירוחם, יש קצת ראשונים שהסכימו עם שיטת רבינו יונה ועם הראש בדעת רש"י. אבל רוב הראשונים חושבים שאין בעיה של בישול גם בדבר נוזלי. טוב, אחרי שאנחנו לומדים את כל זה, ואנחנו פותחים שולחן ערוך, מה אנחנו מצפים לראות בשולחן ערוך? אני מזכיר שהרמב״ם פסק שאין בעיה. הרמב״ם והרמב״ן והרשב"א, גדולי ראשוני ספרד, וגם חלק מראשוני אשכנז כמובן, אבל גדולי ראשוני ספרד פסקו שאין בעיה של בישול אחר בישול בלח. היינו מצפים שהשולחן ערוך יגיד שאין בעיה של בישול אחר בישול בלח. או גם אם הוא יחמיר, אולי הוא יביא שתי דעות. יש אומרים ויש אומרים. והשולחן ערוך מפתיע אותנו בסימן שני י"ח, בסעיף ד' פוסק השולחן ערוך. תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. ואני מילי שיש בו בישול אחר בישול בתבשיל שיש בו מרק. אבל דבר שנתבשל והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. כלומר, אומר השולחן ערוך, הלכה כדעת הראש, כדעת רבינו יונה. הוא לא מביא את הדעות האחרות אפילו בתור, לא בתור יש שומרים, והוא פוסק יש בו איסור בישול, זאת אומרת שהוא פוסק שיש איסור דאורייטה. זאת פשטות דבריו, שהוא פוסק להלכה שיש איסור דאורייטה לחמם מרק בשבת. נגד רוב הראשונים, שזה פלא גדול, אבל כך פסק השולחן ערוך. אנחנו עוד נחזור לדבר הזה. אבל אני רוצה רק בקצרה להסביר מה הרעיון של החלוקה הזאת. מה הרעיון לחלוקה בין דבר יבש לדבר לח? אפשר להבין שאולי הגדרת בישול זה יצירת אוכל על ידי חום. זאת הגדרת בישול. וכשאני מדבר על דבר יבש, שניצל, עוף, כשאני מחמם אותו מבשל אותו, אני הופך אותו לראוי לאכילה. כשהוא קר, הוא קצת פחות טעים, אבל הוא עדיין ראוי לאכילה. בנוזל יכול להיות שהחום הרבה יותר משמעותי. יכול להיות שבנוזל, למשל עם אדם, בוא נאמר, הפלטה התקלקלה. אין לו שום דבר חם, הכל קר. יש לו במקרר שניצל, יש לו בורקס, ויש לו מרק. ברור מה הוא יגיש ומה הוא לא יגיש. הוא יגיש את השניצל, את הבורקס, אגיד מצטער, הכל קר, אבל ברור שהוא לא יגיש מרק. ויכול להיות שבדבר נוזל, החום הוא לא רק מכין את האוכל, אלא החום הוא חלק מהגדרת הדבר כמבושל. כלומר, בדבר נוזל, החימום הוא חלק מההגדרה של הדבר כמבושל, כי החימום חשוב יותר בנוזל. הדרך הזאת נראית בעגלי טל, בסעיף קטן י' לא נמצא לפניכם כאן. עוד מעט אנחנו נראית שיטתו בהקשר אחר. הקושי בדבר הזה הוא, שאם אתה הולך על פי הסברה הזאת, אז אתה אומר, רגע, אתה יודע מה? יש אנשים אוכלים מרק עגבניות קר, נכון? אז נגיד מרק עגבניות קר, נגיד, טוב, זה מבושל. הסברה הזאת, אם אתה בודק אותה ואתה אומר, רגע, אז אולי לא תמיד זה עובד, אז זה קצת בעיה. עכשיו אפשר להגיד, טוב, אולי במקרים כאלה זה לא איסור דאורייתא, זה רק איסור דרבנן, אולי לא פלוג. צריך לחשוב על ההגדרות במקרים הקיצוניים. בדרך כלל, הסברה הזאת עובדת. אפשרות אחרת להבין היא שההבדל בין לח ליבש קשור לשינוי המולקולרי שמתרחש. מולקולות. צריך תרגום, כי מי שלא... מה זה מולקולות באנגלית? אוקיי. מולקולות. כשאדם מבשל דבר יבש או דבר לח, הבישול יוצר שינוי כימי, שינוי מולקולרי, משהו משתנה בחומר, בפנים. משהו הופך אותו לדבר אחר. אם אני מבשל דבר יבש, עוף או משהו אחר, כשאני מבשל זה נהיה משהו אחר, משהו משתנה בחומר. כשזה מתקרר, השינוי עדיין נשאר. בדבר יבש, גם אם הוא קר, גמרנו, אחרי שבישלתי אותו, הדבר השתנה. הדבר לא יחזור להיות כמו שהוא היה קודם כשהוא התקרר, הוא יישאר כמו שהוא היה. לעומת זאת, כאשר מדובר על נוזל, כאשר נוזל מתחמם, מתבשל, יש שינוי מולקולרי. המולקולות הולכות ומתרחקות אחת מן השנייה. יש שינוי בחומר. כאשר הנוזל מתקרר, כמעט הכל חוזר לכמו שהיה קודם. עוד פעם, כשזה מתקרר, אז עוד פעם זה חוזר להיות קרוב אחד לשני. כלומר, ההשפעה של הבישול משפיעה הרבה יותר על דבר יבש מאשר על דבר נוזלי. בדבר יבש ההשפעה קיימת גם כשזה קר. בדבר נוזלי, כשהוא מתקרר, ההשפעה הולכת ונעלמת. אולי לא לגמרי, אבל הרבה מאוד מן הנעלם. ויכול להיות שזה ההבדל בין יבש ללח. ביבש ההשפעה נשארת גם אחרי שהוא מתקרר, ובלח ההשפעה נעלמת, ולכן יש אולי הבדל בין יבש ללח. את הסברה הזאת שאני מאוד מאמין בה, כדי שאני אהיה יותר רגוע, אז גם נתתי לאנשי מקצוע, שלחתי להם את דבריי, לאנשים, לדוקטורים לכימיה, ואישרו את הדברים מבחינה מדעית. למרות שנטיות הלב מספיקות כאן לעניין הזה, אני חושב, מה נטיות הלב? כל אחד מכיר קצת כימיה, יסודות בכימיה, כל אחד יודע פחות או יותר, אז לרמה הזאת זה ודאי בסדר, אבל גם הם מסכימים שבעיקרון זה, הסברה הזאת נכונה. כלומר שתמיד יכולים להיות חריגים בכל דבר. הסברות האלה, אני אומר אותם עכשיו, לא רק כדי להסביר את הדין בשולחן ערוך, אלא הדבר הזה יוכל להסביר לנו אולי עוד הלכות גם בהמשך שנגיע אליהם. ואני רוצה נעבור לעמוד הבא. ו לראות מה נקרא הצטנן. השולחן ארוך. אתה קיבלת דף לא טוב. השולחן ארוך אומר שיני חצי יבדלד, תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. והשולחן ארוך בסימן שיני חצי וב מסביר, כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה התמונה. כלומר, מה נקרא הצטנן? הצטנן נקרא אם זה ירד מיד סולדת. זאת ההגדרה של הצטנן. וזאת הסברה הפשוטה. ירד מיד סולדת. וכך מבואר גם בבית יוסף שם, במקומות אחרים, שירד מיד סולדת. זאת ההגדרה של הצטנן לדעת השולחן ארוך. וכך הסבירו האחרונים, המגן אברהם ואחרים, בדעת השולחן ארוך. וזה ברור. למה זה ברור? כי אנחנו יודעים שכדי להפוך נוזל למבושל ולעבור על איסור בישול, זה אם אתה מביא אותו ליד צולדת. אז כנראה שאם זה ירד ליד צולדת, זה כבר לא מבושל. זה ההיגיון הפשוט. אבל הרמה מפתיע אותנו. והרמה אומר, בשני י' חצי יפתתוו, ויש מקלין לומר, דקול שאין נותנו על גבי האש או הקירה ממש, רק סמוך לו, אפילו נצטנן מותר. ונהגו להקל בזה, אם לא נצטנן לגמרי. אומר הרמה, נהגו להקל, אם לא הצטנן לגמרי מבישולו. זאת אומרת, זה כבר לא יד סולדת, זה ירד, זה עכשיו 30 מעלות. אבל זה חם קצת עדיין, אתה מרגיש את החום. אומר הרמה, נהגו להקל, כל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו. זאת כולה עצומה. והדבר הזה גורם להבדל עצום בין ספרדים לאשכנזים בענייני בישול בשבת. אם מורידים מרק, נוזל, מהפלטה, ורוצים להחזיר אותו, ספרדי צריך להיות בלחץ. הוא מוריד אותו, הוא חייב שיהיה יד סולדת. ומה הרמה של יד סולדת כאן? 70 מעלות, לא 45 מעלות, כי זה יד סולדת לחומרה, 45 מעלות, אנחנו לא יודעים. זה בין 45 מעלות ל-70. הוא צריך מהר לקחת טק 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 להוריד, מהר להחזיר לאש, כי הוא בלחץ, לא ירד מיד סולדת. אשכנזי יכול להוריד את המרק מהאש, לחלק לכולם בנחת, לשיר כל זמירות שבת, בדרך כלל, אם זה יהיה מכסה, זה עדיין חם, בטח זה חם קצת, אפילו אנשים באים אחרי זה לקחת עוד מנה, ולהחזיר לפלטה. עכשיו יכול להיות שיש דברים, כוונה, ולהחזיק ביד, טוב, זה כבר עוד דברים מדרבנן, אבל בעיקרון מצד בישול, אין בעיה לאשכנזי בנחת, אפילו אחרי חצי שעה יכול להחזיר, כל עוד זה חם קצת. וזאת כולה עצומה לאשכנזים. זה טוב שיש קצת כולות לאשכנזים גם, בדרך כלל זה הפוך, אבל זה קורה לפעמים, שיש גם כולות הפוכות. אז אני אמר לכם פעם, הרב הראשי, הרב אמר, פעם דיברתי איתו, אז הוא אומר, שאל אותו מישהו, התגייר. שאל אותו להיות אשכנזי או ספרדי, יכול לבחור מה שהוא רוצה. אמר לו הרב, אמר, אני לא מבין אותך, אם אתה יכול לבחור למה להיות אשכנזי? למה לקחת את כל החומרות של האשכנזים? ככה תהיה ספרדי יותר. טוב, יש אמנם 40 יום סליחות, יש קצת דברים אחרים. בכל אופן, זאת כולה של האשכנזים, שהם מקלים להחזיר כל עוד לא ניצן לגמרי משולו. הדבר הזה הוא כולה עצומה, וכך אנחנו פוסקים להלכה לאשכנזים. מה הרעיון של הסברה הזאת? זה אנחנו נבאר בפעם הבאה, כי הדבר הזה, הסבר הרעיון, גם יש לו השפעות אחר כך על עוד השלכות בענייני בישול. כמו שאנחנו נראה, לכל הדברים יש השפעות גם לאשכנזים וגם לספרדים. אמנם, למרות שבדין הזה שאני אמרתי עכשיו, ספרדים מחמירים בוודאי יותר מאשכנזים, יש דברים מסוימים בסופו של דבר שאשכנזים, שספרדים איכשהו נהגו להקל בהם, בעיקר בגלל שיש להם את הרב עובדיה. אבל בדין עצמו שאמרתי עכשיו, ספרדים מחמירים ואשכנזים מקלים, את ההגדרות של הדברים, מה נקרא לך, מה נקרא יבש, מה נקרא הצטנן, והסברות של הדברים נראה בעזרת השם בפעמים הבאות.